מסכת חולין דף עין, נתחיל בעמוד הקודם, 18 שורות מלמטה. מדידין, המבקר את המקשה לילד, מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים. יצרו בו הרזיק חבר. ונפטרת מן הבכורה, בכור שנולד מן הבהמה, תהורה, הרי הוא קדוש. כמו שכתוב פסוק, קדש לי כל בכור, פטר רחם בני ישראל באדם ובהמה, לי הוא. הקדושה חלה רק כאשר אותו הבכור נולד. כמו שכתוב פסוק, אשר ייוולד, בלידה דווקא. אבל כל זמן שהוא עדיין לא נולד, נמצא עדיין במעי אמו, אינו קדוש. אומר התנה, אם יש בהמה שהיא מבקרת, כלומר עכשיו היא ממליטה, עכשיו היא מולידה את הוולד הראשון שלה, והיא מקשה לילד, אותו הרועה הוא חושש שאותה הפרה תמות לו. אז מה הוא עושה? הוא מחתך עבר עבר, יכול לחתוך כל עבר שמה חתיכות מאותו העובר, כדי שלא יגרום למיטת האם, ומשליך אותו לכלבים. אין בזה איסור שהוא מטיל בום בקודשים, מפסיד את הקודשים, מפני שכל זמן שאותו הבכור עדיין לא נולד, אין בו קדושת בכור. יתרה מכך, אפילו שהעבר הזה כבר יצא, כיוון שעדיין לא יצא רוב הוולד, אז אין בו קדושת בכור. אומרת הנה, אבל אם יצא רובו, אז אם הוא באמת אותו הוולד מת, הרי זה ייקבר, ונשחל עליו כבר קדושת בכור, לכן אסור לשליך אותו לכלבים. אומר התנה, בין כך ובין כך, בין אם חתך בו עבר עבר, ובין אם יצא רובו, הרי שאותה בהמה, אם היא אחר כך תביא ולד נוסף, היא פטורה מן הבכורה. מפני שרק הראשון, פטר רחם, משפטח את הרחם, הוא נחשב בכור. אלה שבאים אחר כך לא נחשבים בכור. גמר איתמר, יצא שליש ומחרו לגוי, וחזר ויצא שליש אחר. רב הונא אמר קדוש, רבה אמר אינו קדוש, רב הונא אמר קדוש, כס אבל מפריע הקדוש, חיבה דנפק לרובה, הגלם יתה למפריע דמעיקרה הווה קדוש. ומאי זבין, לא כלום זבין. רבה אמר אינו קדוש, כס אבל מכאן להבא קדוש. ומאי זבין, שפיר זבין. תגמרה מהדין כאשר יצא שליש מן הוולד החוצה, והאדם מחר לגוי את אותו החלק שיצא, ואחר כך המשיך הוולד הזה לצאת עוד שליש נוסף. רב הונא אמר, הוולד הזה הוא קדוש, ואילו רבה אמר, אינו קדוש. רב הונא אמר, זה קדוש מפני שהוא סובר, שברגע שיצא רוב הבהמה, רוב הוולד יצא, הקדושה חלה לא מכאן והלאה, אלא הקדושה חלה מכאן ולמפרע. היא חלה מתחילת הלידה. וכיוון שהקדושה חלה מתחילת הלידה, אז אם כן, נכון, שלפני שיצא הרוב, הקדושה עדיין עוד לא חלה. אבל כאשר יצא הרוב, הקדושה תחול כבר למפרע. הוא ימלה, הקדושה חלה כבר מתחילת הלידה, נמצא שכאשר אותו הרועה הלך ומחר את השליש הזה לגוי, זה לא שלו. זה קדוש. שייך להשם, שייך לכהן. בכלל לא שאלך. כיוון שהמחירה לא חלה, מלא הוולד הזה הוא קדוש. ואילו רבה אומר, אינו קדוש למה? הוא סובר שכאשר יצא הראש של הוולד ויחול עליו קדושה, קדושה חלה רק מכאן ולהבא. אבל הקדושה לא חלה למפרע, הוא אומר לה, יוצא שברגע שיצא שלישי ומחר אותו, באותה שעה זה יהיה חולין. ואם כן המחירה חלה. וכיוון שהוולד הזה עכשיו יש בו יד הישראל ויד הגוי מעורבים יחד, שניהם שותפים, אין הוולד הזה קדוש. כתוב פסוק, קדשתי לי כל בכור בישראל. רק מה שייך כולו לישראל, ולא שיש בו שותפות של גוי. ואז הוא טעמי, מחלוקתם כאן האם למפריע או קדוש או מכאן להבא, זה הולך כפי מחלוקתם במקום אחר. דיתמר, יצא שליש דרך דופן, שני שלישי דרך רחם. רב הונא אמר אינו קדוש, רבה אמר קדוש. רב הונא אמר אינו קדוש, רב הונא תעמיד אמר מפריע קדוש, ורובה קמה לתה ברחם. רבה אמר קדוש, רבה תעמיד אמר מכאן להבא קדוש, ורובה דרך רחם נפק. נחלקו מה הדין כאשר הבהמה כידוע, אם הוולד נולד יצא בצורה הטבעית שלו דרך הפתח של הרחם, אז הוא קדוש. אבל אם בקעו את הדופן והוציאו אותו מהצד, זה נקרא יצא דרך דופן, מה שרואים מתוח קיסרי, הרי באופן כזה הוא לא קדוש. ממילא, אם אותו הוולד של הבהמה יצא שליש ממנו דרך הדופן, ואחר כך נפתח הרחם ושני שליש יצאו דרך הרחם. רב הונא אמר, אינו קדוש. רבה אמר קדוש, רב הונא אומר אינו קדוש לכפי שיטתו, שאומר, ברגע שיוצא רובו, אם כן, הקדושה חלה מתחילת הלידה. ואם כן, הרי כיוון שיצא השליש השני, זה רוב הוולד כרגע כבר יצא, כיוון שלא רובו יצא דרך הרחם, אלא חציו, דיין השליש הראשון, לא דרך רחם, רק שליש שני דרך הרחם. אז כיוון שבשעה שיצא הרוב הראשון, לא יצא רובו דרך רחם, ממילא אינו קדוש. ואילו רבה סובר, במקרה הזה דווקא שהוא קדוש. למה? כי הוא סובר שברגע שהקדושה חלה, היא חלה מכאן ולהבא. ואם כן מלא, לא אכפת לי אם יש, ברגע שנולד רוב, אז יש פה קדושה. ואם כן, אין לי הבדל בין אם זה רוב מתחילה שהוולד יצא מגוף הבהמה, או יש פה רוב בסוף. כיוון שהוולד הזה בשעה שהוא יצא שליש ראשון, נכון, לא היה קדוש. אבל אחר מכן יצאו שני השלישים דרך רחם, באותה שעה שיצא רוב, מכאן ברגע הזה הוא קדוש. ויוצא כאן שיש פה שני שליש רוב, אבל בסופו של דבר הוא יצא דרך רחם, ולכן הוא קדוש. ותגמרו צריכה. אחורה המחלוקת ששניהם תלויה באותו סברה, האם למפריע או קדוש או מכאן הבא, אם כן למה נחלקו בשני עניינים. ותגמרה דיאש מועינן בה, אם היה מלמד אותנו במקרה הזה של מחור לגוי, הייתי אומר בה כמה רב הונה משום דלקולה. בזה אומר רב הונה שאני אומר למפרע הוא קדוש. למה? כי בזה יוצא לו חומרה. שאני אומר שאכן המחירה לא מחירה, אבל אז זה קדוש. משום דלקולה, כלומר כי אם היה אומר להבא הוא קדוש, היה יוצא מזה כולה. לכן הוא עדיף להגיד למפרע הוא קדוש. אבל בהך, לנו אם הוא יצא שליש דרך דופן, דלחומרה, ששם אם הייתי אומר להבא הוא קדוש, היה יוצא מזה חומרה, הם המודל לרבה שלהבא הוא קדוש, וממילא גם בזה יהיה קדוש, כמה שמעלן שלא, רב הונא סובר שהוא שולך כפי שתצאו שמפריע הוא קדוש בצורה החלטית, גם כאשר יוצא מזה כולה, ויתמר בה, ואם הוא יתנחלוק טעם רק במקרה של יצא שליש דרך דופן ושני שלישי דרך רחם, הייתי אומר בה כמה רבה שלהבא הוא קדוש, אבל בה, כלומר אבל במקרה של מכור לגוי, הם המודל לרב הונא שאני אומר למפרע הוא קדוש, כדי שיצא מזה חומרה צריך, לכן שמענו לו שכל אחד מהם סובר בצורה החלטית, בין כאשר זה נותן כולה ובין כאשר זה נותן חומרה. רב הונא סובר למפרע הוא קדוש, רבה סובר להבא הוא קדוש. נען המבקר את המקשה לילד, מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים, מה אליו מחתך ומניח, ואמרת למפרע הוא קדוש, יקבר מבעליה. שגמר רוצה להקשות על סברת רב הונא. כתוב במשנה, המבקר את המקשה לילד, מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים. לכאורה, מחתך עבר עבר לא באותו רגע משליך לכלבים. משמע, אפילו מחתך עבר מניח אותו, עוד עבר מניח אותו, ואחר כך שליך את זה לכלבים. ולכאורה, אם אתה אומר לי, שכיוון שיצא הרוב, זה קדוש גם למפרע, אם כן מלא ברגע שיצא הרוב, אז חלה זה קדושת בכור גם למפרע. ואם כן, לכאורה, איך מותר שליך את זה כלבים? הרי צריך לקחת את כל החתיכות האלו של אותו הבכור ולקבור את זה. אלא הכוכח שמכאן ולהבא הוא קדוש. ולכן, כיוון שיצא רוב, כל פעם הוא חתך הוא חתך, אז לא היה פה משהו שיחור עליו הקדושה. הגמרא דוחה לה. אחר מעסקינן במחתך ומשליך. כאן מדובר דווקא כאשר הוא מחתך ומשליך לכלבים. ולכן מלא, ברגע שיצא הרוב כבר מגוף הוולד, נכון שהקדושה אמורה לחול למפריע, אבל אין על מה לחול, כי כבר הכלב אכל אותו. שואלת הגמרא לפי הפירוש הזה, אבל מחתך ומניח מי יקבר? ואם ככה יוצא, שאם באמת הוא חתך והניח, חתך ניח, כאשר יצא כבר רוב הוולד, יחול על זה הקדושה ואסור שליח את זה לכלבים, אלא צריך לקבור את זה. כדין כל קדשים שאי אפשר להקריב אותם ואי אפשר לאכול אותם, אז צריך לקבור אותם. אם ככה, עד איתן נסף היצא רובו יקבר, נפטרה מן הבכורה, לפלוג וליתנים לידי. אם כן, מדוע התנא שרוצה להגיד למקרה שאסור שליח אותו לכלבים, אלא יקבר, הוא הביא מקרה שיצא רובו בבת אחת. למה תנא לא עשה חילוק במקרה הראשון בעצמו? וככה אומר, לפלוג ויתני בדידי. במה דברי אמורים? במחתך ומשליך עבר עבר. אבל מחתך ומניח יקבר, הכי נמיקה אמר. באמת דברים מורים מחתך ומשליך, אבל מחתך ומניח נעשה כמי שיצר ובו, ויקבר. אומרת הגמרא, נכון, זה גם כבאמת כוונת תנה. תנה אומר, במחתך ומשליך לכלבים, משחתך עבר ומשליך לכלבים, כלומר מיד, שאם לא יעשה כך, דינו כאילו דבר שברור, שידנו שהוא יקבר, דהיינו, שהוא נחשב כאילו יצר ובו בבת אחת, שצריך להיקבר. בעיר הבא, הלכו באיברין אחר הרוב, או לא הלכו באיברין אחר הרוב. מה הדין, האם כאשר עבר יצא מהבכור הזה? האם מסתכלים על רוב העבר, שנחשב כאילו יצא כולו, או לא אומרים כך? שואלת הגמרא, היחיד מי, על איזה מקרה רבה שואלת השאלה שלו? אלי מה כגון שיצא רוב במיעוט עבר? כמי בעיה לה, היי מיעוט דבריי, בתא רוב דעבר שדינן לה, או בתא רובה דעובר שדינן לה. אם תאמר שהמקרה של רבה הוא כזה, יצא חצי מהבהמה, ועוד עבר אחד נוסף יצא, אבל לא כולו, רק מיעוטו בלבד, מיעוטו של העבר הנוסף יצא. אם אתה מחבר את אותו מיעוט לחצי שכבר יצא, יוצא בעצם שרוב הבהמה יצא. ואם כן ממילא, אם נחשיב כך, יוצא שכבר הוולד הזה נולד כולו. אבל אולי נאמר שאותו המיעוט של העבר, כיוון שרוב העבר נחשב בפנים, אז גם מיעוט שיצא נחשב שהוא לא יצא, אלא אותו מיעוט כאילו נמצא גם הוא בתוך הרחם, אלא לא יצא בכלל רוב הוולד. זה הספק שלו. האם אנחנו אומרים שהולכים המיעוט של העבר יחרשב אחרי העבר עצמו, ומילא אין פה רוב שיצא החוצה, או שנלך אחרי רוב העובר, והרי עכשיו כיוון שבפועל יחד עם מיעוט העבר שיצא יש פה רוב מעובר נמצא בחוץ, אז נחשב שהוא בחוץ יש פה רוב. תגמרה, אם זו שאלתו של רבה, מה הספק שלו? פשיטא דלא שבחינן רובה דעובר, ואז לינן בתר רוב עבר. תגמרה, בזה ודאי הסברה לומר שנחשב שרוב יצא. כיוון שבפועל, אם אני אסתכל מצד רוב העובר, אז הרי בפועל רוב העובר בחוץ. אתה רוצה להגיד שהעבר הזה, איך נסתכל על מיעוט העבר? האם נסתכל כלפי העבר, או נסתכל כלפי העניין הכללי, שזה רוב העובר? ודאי שמסתבר לומר שהולכים אחרי רוב העובר, ולא אחרי דבר קטן, אחרי רוב העבר. לכן אין מה להסתפק בזה. אלא כגון שיצא חציו ברוב עבר. וכמי בא אליה, ההוא מיעודי בגבי, מהו למשדיה בתא רוב עבר? תגמרה, אלא המקרה הוא אחרת. כאשר יצא רק חצי מהבהמה בדיוק, ועבר אחד מתוך החצי של הבהמה שמצאת בחוץ, עבר אחד רובו בחוץ, רובו של העבר, ומיעוטו בפנים. אם נאמר שגם באיברים הולכים בהם אחרי הרוב, אז נחשיב כאילו אותו מיעוט שעדיין בפנים, כאילו יצא החוצה, כמו רוב העבר. וממילא יחשב לנו, יש פה חצי מעובר יצא, ועוד מיעוטו של עבר שנמצא בפנים, כאילו כבר בחוץ. ממילא יחשב כאילו רוב ממש נמצא בחוץ. היום אומרים כך או לא? תשמע, יצא רובו, הרי זה יקבר. מה רובו? אלי מה רובו ממש, הדהשת לשמו עינן דרובו ככולו, אלא לאו כגון שיצא חציו ברוב עבר. כמו אפשר לשאול את זה מהמשנה. הרי התנה אמר שאם יצא רוב הוולד, הרי הוא בכור, ואם הוא מת, אז יקבר, אסור להשליך אותו לכלבים. מה הכוונה? אם דובר שרובו של הוולד ממש יצא, אז פשיטה שמאותה שעה הוא קדוש, אבל פשוט לא יצא כולו. הרי וכי התנה צריך שמיע את זה כאן, וכי עד עכשיו לא ידעתי בכל התורה כולה שרובו ככולו. אלך הוא נראה, כוונת תנה לחדש לך מה זה יצא רובו, כמו המקרה שלנו בדיוק, שיצא חציו, ויש עבר אחד שרובו יצא, ומיעוטו בפנים, וזה התנה בא לחדש לך, עכשיו כאילו יצא רובו, ולכן זה קדוש. דוחה הגמרא, לא, כגון שיצא רובו מיעוט עבר, כמה שמעלן, דלה שבחינן רובו דעובר דבהמה, ואיזנה בתו עבר. באמת הגמרא אפשר לומר, שהתנה בא לחדש מקרה אחר, תנה באה לחדש מקרה שיצא רובו, אבל איך זה רוב? יש עבר אחד שרובו של העבר בפנים, ורק מיעוטו יצא החוצה. ואם אתה מחשיב את זה כך, אז העדה זה נקרא רוב. והתנה בלחדש לי, שאני לא יאמר שמיעוט העבר הזה שהוא יצא, נכניס אותו כאילו עדיין בפנים, אלא אין פה רוב. אלא, אני תולי לומר, שכיוון שמיעוט העבר הזה יצא, אני משליך אותו אחרי רוב העובר, ולכן עכשיו שיצרו בו, זה התנה בלחדש לי. אמנם כמו שאמרנו שככה ברור שככה לך, אבל זה חידוש, הוא בא לחדש את זה. בעיר הבא, כרחו בסיב מהו, בתליתו מהו, בשלייתו מהו, בשלייתו אורחהו, אלא בשלייה אחרת מהו. הרי כתוב פסוק כל פטר רחם, דווקא הדבר שפתח את הרחם, מה שנגע בדפנות הרחם כשהוא יצא, אז הבכור קדוש. הוא שואל רבה מה הדין, אם בשעה שהוא יצא, הוא קרח אותו בסיב, באיזה משהו מענפי הדקל, משהו רך כזה, כדי שהוא יצא, נמצא שבשעה שיצא, הוא לא נגע בדופני הרחם, האם זה קדוש או לא, או שהוא דבר דומה לזה בדיוק, אם הוא עטף אותו בתלית שלו, באיזה בגד, ויצא, הוא לא נגע בדפנות הרחם. וכן יש להסתפק, מה הדין אם הוא היה עטוף בשלייתו? שאת הגמרא, בשלייתו, מה הספק? פשיטה שהוא קדוש, הרי ככה זה דרכו. אלא בשלייה אחרת, לקח שלייה אחרת של בהמה, ועטף את הוולד הזה, והוציא אותו החוצה. אם נאמר כיוון שזה מין במינו, אז בעצם אולי זה לא יחשב חציצה. עוד ספק, כרחתו והחזתו והוציאתו מהו? מה הדין אם אותה המילדת היא עטפה את אותו הוולד של הבהמה, עטפה אותו בידיים שלה, והחזה אותו כדי להוציא אותו? מה הדין, האם זה קדוש או לא? שאתה גם מה יחידם? אין נפח דרך ישה פתרתי. איך מדובר? אם מדובר שקודם כל יצא הראש של הוולד, ורק אז היא אחר כך עטפה אותו, אז פשיטה כבר נחשב פטר רחם, כיוון שהראש יצא עכשיו כבר כילוד. אין נפח דרך מרגלותיו. התחיל לצאת דרך מרגלותיו, ואז היא עטפה אותו והוציא אותו לחוצה. האם זה קדוש, או כיוון שזה לא נגע בדפנות הרחם, זה לא קדוש. עוד ספק. בלעתו חולדה והוציאתו מהו. אם החולדה נכנסה פנימה, בלעה את אותו הוולד של הבהמה, והוציא אותו לחוצה. האם זה קדוש או לא? אומרת הגמרא, הוציאתו, הפכתה. אם הוציאה אותו, אז אם כן, כיוון שהוא בשעה שהוא יצא, הוא היה בתוך הגוף של החולדה, אז זה בדיוק הספק כמו למעלה, כרחו בסיב. אלא בלעתו והוציאתו והכניסתו והקיעתו ויצא מאליו מהו. אכן החולדה בלעה אותו ויצא איתו החוצה. הוא יצא כאשר הוא היה בתוך החולדה. לא נגע בדפנות הרחם. אבל אחר כך נכנסה החולדה חזרה והקיע אותו שוב לתוך הרחם של הבהמה. ואז הוא יצא מאליו. האם עכשיו הוא מתקדש או לא? עוד שאלה. הדביק שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה מהו? דהיינו, לקח שתי בהמות, הצמיד אותם אחד השנייה, הוולד יצא מרחם אחד, נכנס לתוך הרחם השני. ואז הוא יצא מהרחם השני. הספק שלנו הוא, האם זה נחשב שהבהמה השנייה יצא כבר ממנה ולד, וממילא אחר כך הוולד הבא שיצא מתוך הבהמה השנייה, בהמה השנייה עכשיו היא תיכנס ותתעבר, ויוולד לה ולד בכור. האם זה יחשב בכור או לא? דידי פתר דלב דידי לפתר, או דימא דלב דידי נמי פתר תקו. האם נאמר, כיוון שהבהמה השנייה הזו, הרי נכנס ולד לתוך הרחם שלה, ויצא החוצה. אז נחשב בפטר רחם. ומלא, אם אחר כך הבהמה השנייה תתעבר פעם ראשונה, ותלד ולד, אולי הוא לא בכור. שנאמר לא, מתי אני אומר, אם היה ולד יצא מרחם שלה, אז באמת זה נקרא פטר רחם, רק כאשר זה ולד שהתעבר במעיה. אבל זה סתם ולד שנכנס תוכה, אני אומר שזה לא נחשב פטר רחם, תקו. בעיר הבא, נפתחו כותלי בית הרחם, מהו? אוויר רחם מקדש והעיקה, או דין מה נגיעת רחם מקדשה והליקה, של הרווחה מה הדין, אם בהמה בשעה שבה ללדת, הרחם שלה התרחב מאוד 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 מאוד, והיה רווח בין הכותלי הרחם לבין הוולד. האם זה קדוש או לא קדוש? האם האוויר שלו שהוא יוצא מתוך הרחם זה מקדש אותו, דווקא כאשר זה נגע בדפנות הרחם? באימו ברבשי, נעקרו כותלי בית הרחם מהו? מה הדין אם כותלי בית הרחם, הדפנות שלהם, הם נעקרו? האם הוולד קדוש או לא? שאתה כמה נעקרו? הליטנו, כיוון שהם נעקרו, אז בוודאי שזה לא קדוש. נעקרו ותלו לבצווארי מי, במקומן מקדשה שלא מקומן, לא מקדשה? עודימה שלא מקומן, נמי מקדשה? תגמרה, הדפנות הרחם האלו, השפת הרחם, היא נעקרה מקומה ונכנסה פנימה, והיא נתלתה על הצוואר של אותו הוולד של הבהמה, ואז הוא יצא החוצה. האם נאמר, דווקא כאשר זה נמצא במקומו, זה מקדש, זה לא מקומו, לא מקדש, או לא? בעי מנהר רבי ירמיה מרבי זירה, נגמימו כותלי בית הרחם מהו. מה הדין אם, בוא נאמר שהעובי של כותלי בית הרחם זה 10 סנטימטר, אז אם החלק מהעובי של כותלי בית הרחם 5 סנטימטר, זה נקצץ, נשאר רק 5 סנטימטר החיצוניים יותר. מה הדין? האם ולד קדוש או לא? המלך הנגד בעיה דיבעלן, אמר לו, אתה נוגע בעצם בעיה שהסתפקנו בה, ומשם אתה יכול לפשוט ספק שלך. דבעי רבי זירה, ואמרי לה בעה מיני רבי זירה וסי, שאומרים ששאל את בית המדרש, שאומרים ששאל את רבי הסי, מה הוא שאל אותו? עומד מרובה על הפרוץ ויצא דרך פרוץ. פרוץ מרובה על העומד ויצא דרך עומד מי. עד כאן היא בעלה, אלא פרוץ מרובה על העומד. דיקה עומד בעולם ונגמימו, לקה עם בעיה לה. אומרת הגמרא, הוא שאל אותו כך, מה הדין אם בוא נאמר שההיקף של הרחם, בוא נאמר שזה 30 סנטימטר. עכשיו, חלק מתוך הרחם הזה, בוא נאמר 10 סנטימטר, זה נקצץ. אבל נשאר הרוב, עומד מרובה על הפרוץ. אבל יצא אותו הוולד דרך הפרוץ, דרך המקום שאין שם את שפת בית הרחם. או להפך, הפרוץ מרובה עומד, נקצץ 20 סנטימטר מההיקף, ונשאר מעט, רק 10 סנטימטר. אבל מאיפה הוא יצא אותו הוולד? דרך המקום שעומד. מה הדין, האם זה קדוש או לא? ואת הגמרא, איך זה קשור לבעיה ההיא? רואים מכאן שכל מה שהסתפק רבי זירה זה אך ורק כאשר יש שם, כאשר יש שם על כל פנים עומד יש בעולם. ואז השאלה היא האם כשהוא יצא לא דרך המקום ההוא, מה הדין? אבל נגממו שממש נחסר לגמרי כל החלק הפנימי של הרחם, וזה היה פשוט לו שאינו קדוש. מתניתין, בהמה שמת עוברה בתוך מעיה, והושיט הרועה את ידו ונגע בו, בין בהמה טמאה, בין בהמה טהורה טהור. רבי יוסי הגלילי אומר, בטמאה טמא ובטהורה טהור. כידוע, אדם שנגע בנבלה, הוא נטמא. אומר התנא, אם בהמה שעובר מת בתוך המעיים שלה, הרועה הכניס את ידו לשם ונגע באותו עובר מת. בין אם זה מקרה של בהמה טמאה, כמו חמור, סוס וכדומה, ובין זה בהמה טהורה כמו פרה וכדומה, אותו האדם טהור, כיוון שזה נחשב אותו העובר שהוא במעיה של אמו, כאילו הוא אמו, והיות שאמו חיה, מלא העובר הזה נחשב חלק מן, נחשב כאילו עדיין חי, לכן הוא לא מתמא תומת נבלה. רבי יוסי הגלילי אומר, בטמאה טמא ובטהורה טהור. אם אותו העובר היה בתוך מעיה של בהמה טמאה, והרועה הכניס ידו בפנים, אדם הזה טמא, כמו שנגע בנבלה, ואילו אם הוא נגע בתוך עובר שימצא במעיה של בהמה טהורה, הרועה טהור. גמרא, מה התעמה את הנקמה? מדור סובר שבין אם זה בהמה טהורה או טמאה, אם הוא נגע בעובר בפנים, בעודו, בתוך מעיה של הבהמה, הוא טהור. והמחזדה, קל וחומר, אם הועיל לאמו להתירו באכילה, לא תועיל לו לטהורה מידי נבלה. אשכחן בהמה טהורה, בהמה טמאה מנלן. המכירה, חיימות מן הבהמה, זו בהמה טמאה. שכי לכם לאוכלה, זו בהמה טהורה. התקרש בהמה טמאה לבהמה טהורה. מה בהמה טהורה עוברה טהור? הבהמה טמאה עוברה טהור. אז אומרת הגמרא, מניין לנו שבאמת אם האדם הושיט את ידו ונגע באותו עובר מת, כיוון שומצא מעימו הוא טהור. אז חסדה אומר, הרי קל וחומר, יש לנו הלכה, שאם האדם שחט בהמה, ונמצא עובר מת בתוך מעיה, הוא מותר באכילה. למה? היות שעכשיו חלק מאמו, שחיטת אמו מתירה אותו. אז אם כן, אם אני רואה שאמו מועילה כדי להתיר אותו אפילו באכילה, קל וחומר שתועיל להתיר אותו, לטהר אותו מדי טומאת נבלה, שאותו עובר כזמן שהוא במעיה של אמו נחשב כמו חלק מאמו, כיוון שאמו חיה והיא לא מתמה, ככה גם כן אותו העובר הוא לא נחשב כנבלה והוא לא מתמה. את הגמרא ענית לי לגבי בהמה טהורה, שכיוון שראינו שהתורה אמרה בהמה טהורה, אם אתה שוחט אותה זה מתיר את העובר שמעיה באכילה, נלמד מזה גם לגבי טומאת נבלה שזה לא מתמה. אבל לגבי בהמה טמאה מעולם לא ראינו שהתורה אמרה שעובר שבמעיה של אמו הבהמה הטמאה הוא נחשב כמו אמו, אז מניין לנו לגבי נבלה להתיר בזה? עונה הגמרא, כתוב הפסוק, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב. כאן צריך לשאול, לכאורה, פסוק צריך להגיד, וכי תמות בהמה, בלי הידיעה, וכי תמות בהמה אשר היא לכם לאוכלה. מה זה מן הבהמה? אלא, הפסוק מדבר כאן שני סוגים. חלום במחי ימות מן הבהמה, הבהמה ידועה, הבהמה שהוזכרה פסוקים שיפני כן, שזה מדובר גבי בהמה טמאה. ואחר כך הפסוק המשיך, אשר היא לכם לאוכלה, מדבר בהמה נוספת על בהמה טהורה, על שתי אלו תורה אומרת שאם הם מתו, הנוגע מלטה יטמע עד הערב. וכאן הפסוק מקיש בהמה טהורה לטמאה, כמו לגבי בהמה טהורה עוברה טהור כל זמן שהוא במעיה, כך בהמה טמאה עוברה טהור כל זמן שהוא במעיה. ורבי יוסי הגיע לי מי טעמה שהוא מחלק בין בהמה טהורה לטמאה. אמר ביצחק דאמר קרא, וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת וגומר. מלכי כפיים בחיה תימתי לך. נאמר שתי הקדמות קצרות. הולך על כפיו, כשהפסוק מזכיר, הכוונה היא בהמה טמאה, שהוא, שהבהמה הזאת היא לא שוסעת שסע, אלא הכף שלה, כף רגלה היא חלקה, זה נקרא הולך על כפיו. כף רגלה חלקה זה נקרא הולך על כפיו, זה כינוי בפסוק. ועוד דבר נוסף, בהמה שהיא טהורה. ונולד ממנה ולד, שהוולד הזה, הפרסות שלו הן לא שסועות, הן קלוטות, כלומר הכל מחובר. הדין הוא היוצא מן הטהור טהור, כיוון שזו פרה, אפי שנולד מן הוולד שהפרסה שלו קלוטה, מחוברת, הוא טהור. ולהפך, אם יש בהמה טמאה שנולד מן הוולד שיש לו שסע, אפי כן, היוצא מן הטמא, הרי הוא טמא. ורבי יוסי הגלילי, מה היא טעמה? לא מחלק בין בהמה טהורה לטמאה. אמר ביצחק דאמר קרא, וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת וגומר. מהלכי כפיים בחיה תימתי לך. אומר יש פסוק שאומר, וכל הולך על כפיו, וכל החיה הולכת. נגיד הקדמה קצרה. הולך על כפיו, הכוונה היא שהרגליים שלו לא שסועות, אלא הולך על כפיים. עוד הקדמה קצרה. בהמה שהיא טהורה. ונולד מנה עובר, שהכפיים שלו הם לא שסועות, הם קלוטות, הם מחוברות. הדין שהוא טהור, למה? היוצא מן הטהור, טהור. ואם להפך, בהמה שהיא טמאה. ונולד לוולד שהפרסות שלו הם שסועות. הדין הוא שהוא טמא. למה יוצא מן הטמא טמא? בא רבי סגלי אומר, יש פסוק שאומר, וכל הולך על כפיו, זה בהמה טמאה. בכל החיה הולכת על ארבע. הוא דורש ככה. הולך על כפיו בכל החיה. שיש פה עובר שהוא הולך על כפיו, דהיינו כף רגל שלו שטוחה, הוא לא שסוע, והוא נמצא בתוך החיה, הוא נמצא בתוך האמא שלו, בכל החיה, הולך על כפיו, בכל החיה. מה הדין שלו? אומר הפסוק, בנבלתה, כל נוגע בנבלתה, מתמה. רואים מכאן שהתורה אומרת, שאל תקיש את זה לבהמה טהורה, אלא עובר שימצא בתוך בהמה טמאה, הדין שלו שהוא מטמא. אומרת הגמרא, אלא מעט הקלות במעי פרה לטמא, דמהלכי כפיים בחיה הוא. אם ככה אתה דורש מהפסוק, אז מה יהיה הדין עכשיו? אם יש לך בתוך מעם של הפרה יש עובר שהרגליים שלו לא שסועות אלא הוא קלוט ומחובר, אז הוא בעצם נקרא מהלך על כפיים, אבל והוא נמצא בתוך החיה, הוא הולך על כפיו, רגליים שלו קלוטות, הוא הולך על הכפיים ולא שסוע, והוא נמצא בתוך החיה, בתוך האמא שלו החיה. לפי זה יוצא, אם האדם הכניס ידו בפנים ונגע בו והוא טמא והוא מת, אז שהאדם הזה יטמא? רבי יוסי לא אמר ככה. רבי יוסי אמר בטהורה, טהור. לא משנה אם העובר הזה בפנים הוא קלוט או לא. עונה הגמרא, מהלכי כפיים במהלכי ארבע. והי, מהלכי ארבע במהלכי שמונה הוא. אומרת הגמרא, נכון, זה טהור. למה? כי הפסוק אמר, מתי זה מטמא? רק אם הולך על כפיו, דהיינו שאין לו שסע, זה ארבע רגליים, והוא נמצא בתוך החיה ההולכת על ארבע, אומר הפסוק. אבל כאן, אמנם בפנים הוא הולך על כפיו, אבל הוא נמצא בתוך האמא שלו שהיא חיה, הוא לא הולכת על ארבע, הוא הולכת על שמונה, כי כל רגע שלה שסועה, זה הולכת על שמונה. בזה התורה לא אמרה שכנו גם לדעתם יתמה. שואת הגמרא, אם כן, מה ידי מקרה הפוך? פרה במעי גמל לא תתמה דמהלכי שמונה ומהלכי ארבע. הוא, אם ככה מה הדין, אם בתוך הגמל יש בתוכו עובר שהוא כמו פרה, דהיינו, שרגליו שסועות. היינו אמר שמקרה כזה הוא יהיה טהור, למה? כי התורה מתי תימה? רק אם הוא הולך על כפיו, דהיינו שהרגליים שלו לא שסועות, והוא נמצא בתוך ארבע. ואילו כאן, זה העובר שלפנים, הוא הולך על שמונה, כי הוא כמו פרה, רגליים שלו שסועות, והוא נמצא בתוך מלכי ארבע. מילא התורה הזה לא אמרה שיתמה. ואילו רבי יוסי אמר, שכל עובר שנמצא במעי בהמה טמאה, הוא טמא. עונה הגמרא, הולך, וכל הולך לרבות פרה במעי גמל. תגמרא, כיוון שהפסוק היה צריך להגיד, והולך על כפיו וכל החיה הולכת ארבע, וכולי, כנגיע מתי נטמע ארבע. פסוק אמר, וכל, וכל בלרבות, גם את המקרה הזה שהוא נטמע. קלות במעי קלותה לטמא, למהלכי ארבע, מהלכי ארבע הוא, ואת הגמרא טוב, עדיין יש לי שאלה, מה קורה פרה שנולדה כאשר הפרסה שלה היא קלותה, היא לא שסועה, ועכשיו יש בתוכה ולד, הרי הפרה הזאת היא תאורה, למרות שעד סוף החיים שלה היא לא שסועה, היא תאורה כיוון שנולדה מתוך פרה, ובתוך מאה יש עובר שגם הוא קלות. מה יהיה הדין עכשיו של העובר הזה? לכאורה צריך שיהיה טמא. למה? כי הוא הולך על כפיו, הוא הולך על ארבע ולא על שמונה, וגם האמא שלו, הפרה, גם היא הולכת על ארבע. לפי הפסוק צריך שיהיה טמא. נגמרה לאחיה הנקל וחומר וחסדה. בזה הוא מודה רבי יוסי, שאכן בזה מועיל קל וחומר שאמר בחסדה, שכל בהמה טהורה, כל מה שבמעיה זה טהור, כמו שאמר בחסדה בקל וחומר. מתקיף לה רב החדבוי בר עמי. הזיר במעי הזירתה לליטמא, למהלכי שמונה, מהלכי שמונה הוא, אומר יש לי קושייה, אבל הרי החזיר גידוע שהוא מפריס פרסה, רק הוא לא מעלה גירה. עכשיו בואו נסתכל, לפי הפסוק שדרשת, אם זה כל הלימוד של טמא, מה יהיה הדין עובר של חזיר, שהוא מצא במעי האמא שלו החזירה, עכשיו צריך להיות שיהיה טהור, למה? כי הוא לא הולך על כפיים, הוא הולך על שמונה, וגם אמא שלו הולך על שמונה, הייתכן שיפיר רבי יוסי אופן כזה, העובר כזה, אדם שנוגע בו במעי אמו, הוא יהיה טהור, הוא אומר שטמא. אלא מה נחמן בר יצחק מהכה, או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או מלבד חיה טמאה, או מלבד בהמה טמאה, או מלבד שרץ טמא, ונעלה ממנו, והוא טמא והשם. וכי נבלד בהמה טמאה מטמאה, ובתהורה לא מטמאה, הרי הפסוק אחר אומר, וכי ימות מן הבהמה שהיא לכם לאוכלה, הנגיע יותר יתמד ערב. אז אם כן, למה כאן, פסוק כאן כאשר מדבר לגבי אדם שנטמע ואחר בשר הקודש ונכנס למקדש מביא קורבן, הוא מזכיר שם רק אם הוא נגע בדבר שהוא נבלת חיה טמאה, נבלת בהמה טמאה. אלא איזה זה? זה עובר שבטמאה טמא ובטהורה טהור. אלא הפסוק הזה בא לי להגיד לך, דע לך, יש מקרה מסוים שרק אם זה בבהמה טמאה הוא טמא, אבל אם זה בהמה טהורה הוא טהור. על איזה מקרה הפסוק בלמד אותנו? לגבי עובר שנמצא בתוך מעיים של אמו, ואותו עובר מת, אם זה בבהמה טמאה, אז זה טמא. ומאחר דנפקא להעמיד רב נחמן בר יצחק, דרבי יצחק למלי, כיוון שכבר מכאן למדנו את זה שעובר של טמאה, אז הוא טמא אפילו שהוא נמצא עדיין בתוך מעי אמו. אז שמה הוצאנו למעלה את הפסוק שאמר רבי יצחק, שדרש מהפסוק כל הולך על כפיו? הגמרא, אילב דרבי יצחק רבי אמינא כולי לכי דרבי יהודה אתא כמה שמעלן. אם לא הדרשה של רבי יצחק מהפסוק כל הולך על כפיו, הייתי אומר, הפסוק הזה שנאמר נפש כי תיגע בכל דבר טמא וכולי, שאבין עכשיו רבי חנן בר יצחק, הייתי אומר, הפסוק הזה נצרח לדרשה שדרש רבי בדף הבא, דף עין א', ואי אפשר ללמוד מזה למשהו אחר. אבל עכשיו שכבר למדנו את עיקר הדין, שעובר שימצא במעי בהמה טמאה וטמא מעד פסוק שהביא רבי יצחק, חולך על כפיו, אלא שנשאר לי דבר אחד עדיין להבין בפסוק, מה הדין לגבי חזיר, אז את זה כבר יכול ללמוד מהדרשה של רחמן בר יצחק, כי זה רק הרחבה של הדין שאני כבר יודע אותו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.